אז ערב טוב לכם. הערב הזה, בעזרת השם, נשתדל לנכס לעצמנו איזשהו מנוף רגשי חדש, שעדיין לא דיברנו עליו בהרצאות שהיו כאן. ואני מאמין שכל אחד מאיתנו שיקח את התרגיל הזה וישתמש בו ברצינות ברמה היומיומית, יצליח בעזרת השם להביא את עצמו תמיד לידי מצב מסוים, שממנו כל תוצאה בעזרת השם תהיה אפשרית. דיברנו על שליטה ברגשות בשיעורים הקודמים, אמרנו שיש שני תחומים שעוסקים ברגשות בשיעורים שלנו. תחום אחד זה נקרא NLP, תחום שבו אני הוכשרתי, ניתוב לשוני פסיכולוגי, או Neuro-Linguistic Programming, נכון? מכלול של טכניקות שעוזרות לנו לחדור אל התת-מודע, אל הלא מודע, ולגייס משאבים, רגשות, כדי לשפר את היכולות שלנו, את איכות החיים. ותחום נוסף שמדבר הרבה על הרגשות, זה הקבלה, נכון? בתורת ישראל, בקבלה של תורת ישראל, ידוע שיש חשיבות הרבה יותר גדולה לרגשות. רגשות חזקים זה דבר שלא רק ישפיע על חיבור למשאבים או על הנאה לפעולה, אלא רגש ייצור שינוי בהנהגת הספירות העליונות, שינוי בשורשים הרוחניים ושינוי ברמה המטאפיזית למרחוק בנסיבות החיים. זוכרים שדיברנו על כך? רגשות של שנאה, קנאה, פחד ודאגה זה דבר שמייצר לא רק שינויים בעולה, בפסיכולוגיה הפנימית שלנו, אלא ממש בגורל. זה יכול לסתום צינורות של שפע, לייצר נסיבות מסוימות בחיים וכו'. רגשות של חמלה, רחמים, כיווי, תקווה, אמונה וביטחון, זה דבר שמשפיע באופן דרמטי על הפרנסה של האדם. מה זה קשור לפרנסה? רגש, אני יודע, יחבר אותי לענק שבפנים, יחדד את היכולות, את הפעולות, מה זה קשור לפרנסה? מעבר למוטיבציה, להתמדה ונחישות, רגש משפיע בשורשים הרוחניים. כל זה דיברנו הרבה בשורים הקודמים, ניתן לצפות בהם באתר של שמיים. היום הכיוון הוא מפתיע. גם ייצור של רגשות, שליטה ברגשות, אבל בכיוון שבדרך כלל אנשים לא חושבים עליו. מה מייצר אצלנו מצב רוח? שני מסלולים. מסלול אחד קשור במיקוד שלנו. נכון, המיקוד שלנו נוצר על ידי שאלות שאנחנו שואלים את עצמנו, במודע או שלא במודע, על ידי דיבורים מסוימים. אני מתחיל לדבר בנושא מסוים, אני משנה את המיקוד, המיקוד הזה מייצר מצב רוח מסוים, נכון? יש עוד דבר שמייצר רגשות, הדבר הזה הוא הקול הפנימי שלנו. הקול הפנימי הזה, הקוסם הפנימי הזה, נמצא שם בתודעה שלנו, רוב העולם לא מתייחס אליו. בעצם הוא עובר בתודעה ועושה מה שהוא רוצה בלי שנשים לב. אבל אם נשים לב, הקול הפנימי הזה ניתנה לו גישה ישירה אל מערכת העצבים שלנו. כשהוא מתחיל להשמיע לחישות מסוימות, הוא יכול לייצר רגשות, מתח שרירים, שינוי בקצב הנשימות. אם עכשיו נכנסת הבית אחרי שישלחה את כל הילדים לבית הספר, והיא רואה שהחדר שוב פעם מבולגן, למרות שמיליון פעמים התחננה וביקשה מהילדים, תכבדו אותי, אני אמא שלכם, החדר הזה צריך להיות מסודר שאתם קמים בבוקר. היא נכנסת לחדר ורואה שיש שם בלגן, תוהו ובוהו, ואז היא מתעצבנת, רגשות של כעס, של עצבים. מה יצר אצלה, אני שואל אתכם, את הרגשות השליליים הללו? הבלגן, האירוע, או מה שהיא אמרה לעצמה על מה שקרה? אפרת, אירוע, פירוש, רגש, תגובה. שמעתם על מודל אפרת, נכון? אפרת זו ידידה של כולנו, נמצאת בתודעה שלנו. א', הכוונה היא לאירוע. בלגן בחדר זה אירוע מסוים, נכון? וואו, הנה. זה אירוע. עכשיו, מה שיקבע את איכות החיים, זה לא האירוע, אלא הפירוש שלנו על האירוע הזה. התגובה על מה שקורה. לא תמיד תהיה לנו שליטה על האירועים. למעשה רוב הפעמים לא. אבל איכות החיים זה איכות התגובה שלנו. אז יש לנו אירוע. אחר כך יש לנו פירוש. הפירוש זה יכול להיות קול פנימי של, עוד פעם הילדים הללו מזלזלים בך, איזה אפס אתה. תראה כמה הוא מזלזל בך. תראה לו מה זה. תראה לו שאתה לא חנון. הקול הזה מייצר פתאום רגשות. פירוש, הפירוש לפעמים הוא איזושהי תמונה שעוברת בראש. תמונה של מישהו אומר עליך משהו. תמונה עם זיכרון איך אותו אדם פגע בך. נכון? זה או קול פנימי, יש אנשים שהם יותר שמיעתיים, כך קורא להם עולם ה-NLP, ויש אנשים שהם יותר חזותיים, התמונה היא הפירוש. אחר כך יש לנו את הרש, מה זה רש? רגש. זה פתאום חודר אל מערכת העצבים. התמונה הזו חודרת אל מערכת העצבים. הקול הפנימי משפיע על התת מודע. ועד יש תגובה. התגובה היא רגשות, חרדה, פחד, מתח, קנאה, צרות עין, דיבורים מסוימים או מעשים מסוימים. או תגובה חיובית, וואו, שמחה, התלהבות, תקווה, תושייה וכו' וכו'. אז בעצם מה שקובע את איכות החיים במודל אפרת, מה זה בעצם? האלף או הפי? הפי. הפירוש. כך שמה שגרם לאמא לכעוס זה לא הבלגן, זה מה היא סיפרה לעצמה בלחישות הפנימיות, בקול הפנימי, על הבלגן. או יכול להיות, עם אישה חזותית. אז כשנכנסה לחדר, היא ראתה את הבלגן, מיד רצה לאיזושהי תמונה, איך הילדים קמים בבוקר ורואים את הבלגן והם מתעלמים וממשיכים הלאה. אבל זה מה שמייצר את הרגשות. הקול הפנימי הזה ייצר אצלה איזשהו רגש מסוים. אם היא הייתה מספרת לעצמה משהו אחר, היא הייתה חובה רגש אחר. אם היא הייתה מתאמנת נניח על כוח זווית הראייה, מה שלמדנו בשורים הקודמים, מתאמנת בעיתות שלום, לא בזמן שיש איזשהו אירוע לא נעים, מתאמנת ומרגילה את המחשבות לזרום לאט לאט, כמה שאפשר בעזרת השם בכיוון אחר. יכול להיות שכשהייתה רואה את הבלגן, זאת אומרת, זה אחת הברכות שמפיעות אצלנו בתלמוד. כשהתבלבל לשולחנך, אחד מגדולי הצדיקים, ברך איזשהו מישהו, אמר לו שהתבלבל לשולחנך, שיהיה לך כל כך הרבה ילדים בבית, שיהיה לך כל הזמן בלגן, כן? יכול להיות שהיא תספר לעצמה סיפור של, איזה יופי, יש בלגן לסדר מצוין. יכול להיות שזה יהיה פירוש מאוד מאוד מעצים, שיגרום לאלה שהיא שמחה מסוימת. אצל רוב העולם, מה שיקרה, זה פירוש מאוד שלילי בעקבות כזה אירוע. דוגמה קצת יותר עמוקה. פעם הייתה לי איזושהי סדרה של פגישות עם איזשהו אדם מאוד מאוד חרדתי. כל פעם היה קורה איזשהו אירוע מסוים בחיים שלו, אם זה משהו שהוא שמע בחדשות, משהו שקרה בבית, איזשהו איום מסוים, והוא נכנס לסטרס, לחרדות של יומיים, שלושה, עד שהוא יוצא מזה. בתקופה הזו שהוא שרוי בדיכאון, האם זה משפיע על תפיסת העולם שלו? בוודאי, הוא דן את כל העולם לכף חובה, הוא מאוד פסימי, אין מה לדבר איתו, זה משפיע גם לרעה על הפרנסה שלו וכו'. פעם אחת, כל פעם היינו צריכים לקחת איזשהו אירוע ונסות לנטרל אותו ולשנות את הרגשות. זוכר שאחד האירועים, זה אירוע שהוא מספר שהבת שלו עמדה על איזשהו כיסא בבית, ילדה קטנה, בת 3-4, ופשוט נפלה ממנו. עכשיו, שהיא נפלה, הראש שלה נחבט ברצפה, והוא תיאר לי בעריכות את כמה הקול של ראש כזה מתוק וקטן שנחבט ברצפה, גולגולת של ילד שנחבטת ברצפה, זה רעש, שיכולים לדמיין אותו עכשיו, נכון? רעש מאוד מאוד לא נעים. אומר לי, במשך כל היום אני נזכר בנפילה שלה, באיך היא נפלה ואיך היא בכתה, ועוד פעם רגשות של לחץ, של מתח, לא יכול לתפקד. וניסיתי לזהות אם מדובר פה באדם שהוא חזותי או אדם שהוא שמיעתי. שאלתי אותו, תגיד לי, שנייה אחת לפני שמתעורר הרגש הזה של הלחץ, יכול שנייה אחת לזהות אצלך במוח מה קורה? זאת אומרת, אם הייתי נכנס אל תוך המוח שלך ויושב שם כמו בחללית, הייתי רואה תמונה שמלחיצה אותי בעניין הנפילה של הילדה, או קול מסוים. מסתבר שהאדם הזה הוא מאוד מאוד שמיעתי, הוא אומר לי, זה פשוט מדהים. כשאני שם לב לזה כל פעם לפני שמתעורר הלחץ הזה, אני שומע מחדש את הקול, את הבום, את הבום הזה של הראש שנחבט ברצפה. אמרתי לו, תודה רבה שעזרת לי. עכשיו בוא נעשה תרגיל, בוא נשב רגע. תעצום בקשת העיניים, תשתדל לעשות מה שאני אומר לך. אני רוצה שתראה את הילדה שלך שוב פעם עומדת על הכיסא. ושוב פעם, נופלת, ממש כמו במציאות, תדמיין את זה, אבל כשאתה רואה אותה נופלת והראש נחבט ברצפה, אני רוצה שתשמיע צליל אחר לגמרי. כשהראש נחבט ברצפה, אל תשמע את הצליל הרגיל של הבום. תשמע צליל, קרים את הפטיש הזה ביום העצמאות, שנותנים בראש של החברים, נכון? הצפצפה. אני רוצה שתעשה רעש מצחיק מאוד של צפצפה, כשהראש נחבט ברצפה. אומר לי, אוקיי, הוא מעמיד אותה, מפיל אותה לרצפה בדמיון, וכשהראש נחבט ברצפה, טרח, שומע את הצליל המאוד מאוד מצחיק הזה. לא, עכשיו תעשה את זה עוד פעם. עושה את זה עוד פעם, בזמן הזה הוא קצת מחייך, זה מצחיק, נכון? ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. מה עשינו כאן? זה נקרא בעולם ה-NLP לסרוט את הדיסק, היות ומה שבאמת מייצר לו את החרדה, זה המחשבה על מה שקרה. במקרה שלו זה המחשבה השמיעתית על מה שקרה. בוא נרגיל את הפילטר השמיעתי הזה לשנות משהו במיצג שזה קורה. מתוך הבנה שכל פעם כשהוא נכנס ללחץ בעבודה, מה שמכניס אותו ללחץ זה תמונה מסוימת או קול מסוים, זיכרון מסוים, ודאי לא האירוע שכבר עבר. האירוע קרה פעם אחת. אתה ממשיך להקות את עצמך עוד עשרות עשרות פעמים. באיש הוא שינה את הקול הזה, יכול היה להיזכר באירוע הזה מבלי להיבעל. אדם כזה אחרי יום יומיים הודיע לך, תשמע, עבור יום יומיים, מערכת העצבים ברוך השם רגועה, אני לא נזכר בזה יותר. כי המנגינה הזו ממשיכה אולי להתנגן עם רעש אחר. אחד המשתתפים כאן בסדנה שלנו, פגשתי באיזשהו מקום, אמר לי, תדע לך אליהו, הבת שלי נפגעה כל כך מאדם מסוים. כל פעם מחדש היא נזכרת באדם שעמדנו לה ופגע בה, היא הייתה נכנסת לדיכאון. ישבתי איתה, ביקשתי שתעצום את העיניים, תנסה להיזכר שנייה אחת, לפני שהיא נכנסת לדיכאון במקרה הזה. מה היא זוכרת? את התמונה של האדם גוער בה? או מילה שהוא אמר לה בבויס מסוים? היא אמרה לו, מה מפריע, אם היא חזותית או שמיעתית, שם הוא שרט לה את הדיסק, ביקש שהיא תדמיין את זה עם מראה קצת מצחיק. יכול לדמיין את אותו אדם שעומד מולה ונוזף בה עם אוזניים גדולות. אותו אדם, רק לדמיין לו אוזניים ענקיות, אף כזה ארוך, שיניים עד לרצפה, שיוצא לקול של דונלד דאק או משהו. הרי שהיא תעשה את זה, לא רק שהיא תצחק, תעשה את זה עשרות פעמים, היא שורטת את הדיסק, היא פשוט אומר לי, זה פשוט עובד פלא, הילדה הזו יצאה מזה מהר. אדם שישבתי איתו שאחד מהחרדות שלו זה שהוא נכנס ברכב שמפניו. הוא אומר שהוא נסע, הוא פשוט זוכר את ההתנגשות, וכל פעם שהוא נזכר בזה הוא נכנס לממש ללחץ, לחץ כבד מאוד. אמרתי לו, מה מכניס אותך ללחץ הזה? התמונה במהלך התאונה או הרעש? אחרי חקירה איתו, אני מסתבר שכשהוא מגיע בדמיון שלו, בזיכרון, במיצג הפנימי המהיר, אל הרכב שמולו, הוא שומע את החריקה של הבלמים, חריקה ארוכה הזו ואת ההתנגשות. הוא לא זוכר את ההתנגשות כמו שהוא זוכר את הרעש המחריש אוזניים של השמשות מתנפצות של הרכב שנכנס ברכב אחר. מה אני צריך לבקש ממנו? היות ואני יודע שמה שמכניס אותו לחרדה זה לא מה שקרה. זה איזשהו מיצג פנימי שחוזר על עצמו. זה מה שמייצר את מצב הרוח. זה מה שמייצר את הרגשות והחרדות. זה מה שיקבע את איכות החיים שלו כרגע. מה אני צריך לעשות לו? תאמרו לי אתם כמטפלים מקצוענים. לדמיין מה? את הקול או את המראה? אפשר גם וגם, אבל חשוב לחפש מה מרתיח אותך כל פעם מחדש. הוא אומר, במקרה הזה זה הרעש. ביקשתי ממנו לשחזר את הדמיון של הנסיעה באותו כביש, שברגע שהוא נכנס ברכב השני, לשמוע רעש של צפצפה. ודמיין ששני הרכבים עשויים ממש מספוג בדמיון. שאתה פוק נכנס ושום דבר לא קורה. עוד פעם תדמיין את זה, אתה נוסע ברכב, אם אפשר לשים בנסיעה הזו בדמיון איזשהו שיר מאוד מאוד מצחיק של ילדים, אני לא יודע מה, אז הוא בחר, זה פשוט מדהים. יש שיר כזה שהוא אמר לי, אדם המגזר שלנו, שיר מצחיק של ילדים שרוב ההורים מכירים אותו, תודה תודה על כל רגע בחיים, תודה תודה לצורה עולמים, שיר כזה של ילדים עם הרבה רעש כזה של פורים. הוא אומר, נכנסתי לזיכרון של התאונה, שמתי בוויס בתוך הרכב את השיר המצחיק הזה, וצבעתי את החוויה הזו בזיכרון בצבע אחר. כשאני בא להיכנס ברכב, אני רואה אותו מקדימה, אני נכנס בו, ודובר בשני רכבים שעשויים מספוג בדמיון, ושפוף, אני נכנס בו, נשמע איזשהו רעש מאוד מאוד מצחיק. עושים את זה 12-13 פעמים, כל פעם מחדש, עוד פעם, כנס לרכב, תהיה לו אותו כביש, תיסע שם, תחווה את זה, עוד פעם, תשיח את הדעת, כנס לרכב, תיסע. עושים את זה 12-13 פעמים, ואז אתה שואל אותו, נסה להיזכר עוד פעם באותו אירוע, כמו שהוא היה. האם אתה חווה את אותם רגשות שליליים של פחד, לחץ, חרדה, פוביה, דיכאון? כבר לא. מה, בפעם אחת זה קורה? כן. כמו שזיכרון של פעם אחת יצר מיצג שמתנגן כל הזמן ומייצר חרדה, גם כאן זה אותו דבר. אז יש לנו קולות פנימיים, בקורס צניחה, זוכר שהיה לנו איזשהו חבר, כל הזמן היה מסרף פקודה למפקדים. הוא היה בבסיס הזה של האימון של צניחה, מרה, תל נוף. אז כשהוא עומד על המתקן שצריך לקפוץ ממנו כדי לתרגל את הקפיצה אחר כך ממטוס, יש לנו שם הרבה אימונים. כשהוא היה עומד שם ומנסה לקפוץ, אז המפקד היה אומר לו, אם אתה מסרב פקודה, אתה נכנס לכלא. הוא היה כל פעם מחדש מסרב פקודה. רציתי לשאול אותו, שנייה אחת לפני שאתה קופץ, אתה יכול לזכור מה עובר לך בראש? מסתבר שתמיד יש איזשהו קול פנימי שלוחש לו, וזה מה שמייצר את הפחד. אתה תמות, החבל יקרה, אתה תיפול, אתה תתבזה. הקול הפנימי הזה שמתגנב ככה, כמו איזשהו ענן ברקיע שלא שמנו לב אליו, הוא זה שמייצר את השינוי במערכת העצבים. אז מיקוד כולל תמונות וקולות פנימיים, נכון? יש אבל השפעה גם על הגוף, נכון? זוכרים את האפרת, אירוע, אם זה חלילה תאונה, סניחה, חדר מבולגן, מישהו שפגע בך. אחר כך בא הפירוש של האירוע, זה איזשהו קול פנימי שאומר לך משהו, איזושהי תמונה. אחר כך נוצר רגש, ואחר כך יש תגובה. מה זה התגובה? שינוי בביוכימיה של הגוף, רגשות, זעם, כעס, מתח, או שמחה והתלהבות או מוטיבציה. זה בעצם הפיזיולוגיה שלנו, נכון? פיזיולוגיה. אתם אז אומרים שמישהו אופטימי, אז הכתב שלו עולה כלפי מעלה. איזה יופי, אה? אוקיי. פיזיולוגיה. פה נשאלת השאלה, האם זה דו-סיטרי? אם כל פנימי או תמונה פנימית, זיכרון מסוים, משפיע על הפיזיולוגיה שלנו. פתאום יש רעידות בידיים, מתח שרירים, סטרס, השרירים מתכווצים, זה משפיע על הנשימות, על מחזור הדם, על רמת הקורטיזול בדם, על לחץ הדם. אם כל פנימי או מיצג פנימי משפיע על הפיזיולוגיה שלנו, השאלה אם זה דו-סיטרי. האם הפיזיולוגיה שלנו בעצמה, תנועות מסוימות שנעשה, זה דבר שישנה את המיצגים הפנימיים. מה דעתכם? זהו המנוף הרגשי, על פי עולם ה-NLP, החזק ביותר שיש למטפלים ולמתאמנים ומטופלים. אני אישית הכרתי מספיק אנשים במסגרת הטיפולים האישיים, שהחלו לצאת לאט לאט, ברוך השם, מהדיכאון שלהם, מהחרדות, או לפתח את הביטחון העצמי, או את האסרטיביות שהם רצו, את המוטיבציה, את הקצב בחיים, בלי לגעת במיצגים הפנימיים, כי זה סיבך אותם. כל מה שביקשנו מהם, זה להתעסק עכשיו עם הגוף. מה הכוונה? עולם ה-NLP מוכיח, יש גם הרבה מאוד מחקרים שיוכיחו זאת, כמו שיטת פלדנקרייס ועוד, הגוף מדבר עם המוח שלנו כל הזמן. בוא נעשה הקדמה חשובה בעניין. שימו לב, אני עכשיו מוסר הרצאה, נכון? האם התוכן של ההרצאה הזו, רק הוא זה שמשפיע, או יש דברים נוספים? מה אתם אומרים? איזה דברים נוספים משפיעים? צורת הדיבור. אוקיי. עולם ה-NLP קובע שרק 7% של השפעה יש לתוכן. אז אם אנחנו נושפע מהתוכן הזה בהרצאה הזו, רק 7% מ-100% ההנאה לפעולה שלנו זה רק התוכן. אז מה זה כל ה-93% האחרים? לא התוכן. אז מה? השפה הלא מילולית. תוכן זו שפה מילולית. הוא דיבר על NLP, רגשות וקישור לקבלה. איך זה משפיע על הגורל? זה התוכן. מיליון אנשים ימסרו את אותו התוכן. אבל מה באמת ישפיע על לב האדם, על שינוי התפיסה אולי לטובה? 93% זה בכלל לא התוכן, זה בכלל לא השפה המילולית, אלא השפה הלא מילולית. מה זה שפה לא מילולית? זוכר שעשיתי קורס בקורס מק עם הדרכה למפקדים, אז דיברנו על רעיון כזה שנקרא תן קשים בה. מה זה תן קשים בה, אתם יודעים? תן קשים בה. סליחה על אומנות הציור שלי, כן? שוב פעם, תראו כמה אני אופטימי, זה עולה כלפי מעלה. מדהים. מה זה תן קשים בה? הייתי אומר למפקדים בצהל, תשמעו, אנחנו כמפקדים צריכים למסור מידע מאוד מאוד חשוב לחיילים. כלי נשק, תפעול שלהם, תפעול מעצורים, הוראות בטיחות, דברים מאוד מאוד קריטיים. שדה הקרב. עכשיו, הצורך להשפיע על החייל הוא צורך חשוב מאוד, כי החייל הזה עכשיו בסדיר, כל מה שתלמד אותו עכשיו, איך שהוא יקלוט את הדברים, זה מה שישאר איתו גם בשירות המילואים בעוד 15 שנים. אם הוא תפס את זה טוב עכשיו, זה מה שילבא אותו כל הדרך. אז כמה חזק צריך להעלות את רמת הקליטה של החיילים? איך מעלים את רמת הקליטה של האנשים כדי שקבלו את המסר כמו שצריך? צריך להשתדל להכניס את הקודים האלה בכל הרצאה. אפילו בשיחה אישית, אבל כל שכן בהרצאה, כל שכן בהרצאה שעוסקת בכלי נשק ועוד. צריך להחדיר שם את התן קשים בה. תף זה ראשי תיבות, כן? תף זה תנועה. הייתי רואה מפקדי גדודים עומדים במקום אחד במשך שעתיים של הרצאה. ערב טוב, פלוגה ג' בשיחה הזו, וכל השיחה הוא עומד במקום אחד. מה קורה לחיילים, לראשים שלהם? מי שיושב מאחור, מה רואה בראשים שלהם? נכון, כולם מתחילים לנקר. איך אפשר? מה אתה רוצה? זה סבל. תזוז קצת. עכשיו, אם אתה לא יכול לזוז כי אתה יושב, תזיז את הידיים, תעשה משהו. אתה חייב לנוע. כי אם אין תנועה, אין רגשות בצד השני, אין מסר. תנועה. בוא שנייה נדלג על הנון. מה זה קוף? זה קשר עין. יש כאלה שמדברים איתך כל השיעור כך. בכל אופן, כולנו מבינים. תחשבו שהייתי מדבר ככה בשתי דקות הראשונות, מה היה קורה לכם? הייתם הולכים הביתה. נכון? דבר עכשיו, כשיש קשר עין, אני לוקד אותך, אני מחייב אותך להקשיב. זאת אומרת, אני מסתכל על כבודו עכשיו, אפילו שנייה אחת איבד אותי, אני מסתכל עליך, ואומר, שמעתם על עולם ה-NLP? אז לקדתי אותו, נכון? קשר עין דבר חשוב מאוד. שין, כוונה היא לשיתוף. מי פה היה בסדנה שלנו, יורים בקשה את היד? אני שיתפתי אתכם. באותה שנייה לקדתי את תשומת לב כולם. עכשיו, מי שלא מסתכל רגע, כאילו, נכון? שיתוף או שאלות. מישהו כאן יכול להסביר לי מה זה NLP? כבר גרמתי לכולם לחשוב, ויש כאלה שכבר רוצים לענות. שיתוף ושאלות זה דבר שעם הזמן יעלה את רמת הקליטה. מם, רגע, יוד של התן קשים בה, זה ידיים. יש אפשרות למסור הרצאה ככה כל השיעור, לשים את היד בכיס. בקיצור, למדתי באוניברסיטה קרימינולוגיה. עכשיו, אם כל ההרצאה תבצעה בצורה זו ואין תנועה של ידיים, זה מאוד יפגע באיכות ההרצאה. לעומת זאת, מי כאן ראה או כל מיני תנועות מסוימות, זה דבר שלוקח את תשומת הלב, נכון? מם, מה זה מם? ראיתם זה שיתוף. מה זה מם? מונוטוניות. יש אפשרות להעביר את כל ההרצאה בצורה זו. הערב נדבר על סוגיה שקוראים ל-NLP, הכוונה היא לנתוב שלישי פסיכולוגי. אחת הפסיכולוגיות המתקדמות בתחום השינוי האישי. תחשבו שכל ההרצאה אני אדבר כך, מה יקרה? הייתם צריכים לזרוק עליי איזה כיסא או משהו, נכון? או יש כאלה שהמונוטוניות היא בקול גבוה. בוקר טוב, חברים יקרים, בשיעור הזה אנו נדבר על... עזוב אותי, אי אפשר. עדיף מדי פעם להעלות את הכל, מדי פעם לומר חברים יקרים, זה עובד, זה פשוט עושה את זה. אין דרך להכחיש זאת. מדי פעם לעלות, מדי פעם לרדת, זה משפיע על הקליטה של האדם. בית, הכוונה היא לבקיאות, תשתדל להיות בקי בחומר שאתה מעביר אותו. אם תהיה בקי, זה ייתן לך ביטחון גם, זה ישפיע על הקליטה. ואלף, הכוונה היא לאמצעי המחשה. למשל, הלוח הנפלא הזה, עם הטוש, זה סוג של אמצעי המחשה. קצת עוזר לנו לזכור את הדברים טוב יותר, נכון? אתה מדבר על כלי נשק מסוים, תביא אותו לכיתה, תשתמש בו, תירה בחיילים וחלילה חזר. בקיצור, הרעיון כאן, להשפיע, הנון הכוונה היא לנקיות, תודה שהזכרת לי. נקיות, שאם מאחוריך יהיה איזשהו ביוגרף כזה עם הרבה מאוד כתמים והרבה מאוד לכלוכים בכיתה, או שלך יהיה איזשהו כתם מאוד מאוד בולט, אז או שהפעה שלי לא תהיה מסודרת, כל ההרצאה, אחת קצרה ואחת ארוכה, הדבר הזה מאוד מאוד יפריע לאנשים מסוימים לקלוט את מהלך ההרצאה. אוקיי? תן קשים בה, זה בוא ותשפיע יותר בהעברת מסר. שימו לב, רוב המסרים כאן, בקוד הזה, הם מילוליים, הם בשפה המילולית או בשפה הבלתי מילולית? מה אתם אומרים? תנועה, זה מילולי או בלתי מילולי? שפה בלתי מילולית, נכון? הנקיות שבכיתה, שפה, זה גם כן סוג של העברת מסר, שפה מילולית או בלתי מילולית? בלתי מילולית. קשר עין, מילולי או בלתי מילולי? בלתי מילולי. שין, ראיתם איזה מונוטוניות? משנה את הכל מדי פעם. שין, מה אתם אומרים? שין, זה מילולי. ידיים, מילולי או בלתי מילולי? בלתי. מונוטוניות? שפה בלתי מילולית, כן? הבקיאות, אוקיי, אמצעי המחשה, שוב פעם. בעצם 90% מעברת המסר, זה השפה הלא מילולית שלך מול הלקוח, מול הילד, מול הבעל, מול האישה, מול התלמיד, מול מי שזה לא יהיה, מול הציבור. זה בלהשפיע על אנשים אחרים. עכשיו, היות ובא ריצ'רד בנדלר, הוגה תורת ה-NLP, והבין שהשפה הלא מילולית היא כל כך חזקה, הוא החל לחקור אותה, לחקור את מוחות האנשים, והמציא דבר כזה שנקרא פקודות מוסוות. אתה יכול בשפה לא מילולית, בלי שהציבור ישים לב, לשתול פקודות מוסוות בתת המודע של האדם שנמצא מולך. ואם תשתמש במניפולציה הזאת, תוכל לגרום לו לקנות את המוצר שלך יותר בחשק. גם אם אין לו כסף, הוא מאוד מאוד ירצה, יגייס את הכסף ויעשה את זה. זה מריח לא נעים, נכון? זו מניפולציה לא חיובית. זאת אומרת, רק כמה היא לא חיובית, אבל היא קיימת. אפשר להשתמש בה לדברים חיוביים, להשפיע על הילד טוב יותר אולי. אתה רוצה להעביר מסר לתלמידים בכיתה, למה אסור להשתמש באלימות? אולי באמת כאן כדאי שתשתמש בה. אתה רוצה להעביר איזשהו מסר ערכי מסוים? יאללה, שתול להם פקודות מוסוות במוח. אבל כאן, כשאתה בא למכור מוצרים, זה לא כל כך אתי. נכון? כך שאם הייתי משתמש בזה, לא הייתי מספר לכם את הסוד הזה. אבל בעולם ה-NLP יש ממש הדרכות, על פי שיטתו של מילטון אריקסון, אחד מגדולי המהפנטים שהיו, איך לשתול בשפה הלא מילולית פקודות בתת ההכרה של האדם ולהניע אותו לפעולה. התקשורת, הרשות הפדרלית בארצות הברית הייתה מוטרדת, אני זוכר בשנת 1963, קראתי איזשהו מאמר, שהחלו להוציא פרסומות שמעבירות פקודות מוסוות לתת המודע. אתה רואה איזושהי פרסומת, ציבור בסרט קולנוע רואה איזושהי פרסומת בהפסקה, ופתאום רוב הציבור קם וקונה קינלי במקום קוקה קולה. למה? בפרסומת שמדברת, סתם דוגמה על איזשהו משהו, יש תמונות מהירות ביחידות צילום בלתי נראות לעין, אבל הלא מודע שלנו קולט אותן. יחידות הצילום הללו משפיעות על התת מודע, מתערבות לך בבחירה, מעין יחידת פריצה אל מערכת העצבים של האדם. אתה לא שם לב לזה, זה לא מדבר אל האינטלקט, מדבר אל הלא מודע, אבל הוא שולט על 97% מהבחירות שלך, מההחלטות והרגשות. ואז האדם קם לקנות מוצר מסוים, הוא לא מבין למה הוא בחר דווקא בו. היות ובפרסומות זה הוצא מחוץ לחוק. אגב, למה זה הוצא מחוץ לחוק? כי זה עובד יותר מדי טוב, נכון? לכאורה מה, אסור לשכנע בן אדם? אסור להסתיר קצת חסרונות ולהבליט יתרונות? כולם עושים את זה, אז למה שזה יהיה לא חוקי? זה יהיה לא חוקי כי כאן זה פשוט בלי יכולת לבקר את הדברים, זה עובד חזק מאוד. אז בא ריצ'רד, נכון, בא ריצ'רד בן לבן אומר כך, בפרסומות אי אפשר לעשות את זה, אבל מי אמר שבשיחה אחד על אחד או בשיחה עם קבוצה אתה לא תוכל לעשות את זה? בוא נלמד אותך לעשות את זה, ואז תוכל להשפיע טוב יותר. אני לא רוצה להשתמש בזה על אחרים, אבל למה שלא להשתמש במניפולציה הזו על עצמי? אני יודע שבשפה הלא מילולית, זה פעם קרה לי, ישבתי בירושלים, איזשהו אדם שמומחה בתחום ה-NLP. יש ב-NLP דרגות, NLP פרקטישנר, NLP מאסטר ו-NLP טריינר וכו' וכו'. ישבתי עם אדם שהוא עבר קורס שנקרא NLP מאסטר, והוא מנסה למכור לי את עצמו ואת השיטה שלו. אנחנו יושבים אחד על אחד, ופתאום אני קולט שהוא מבצע לפי הספר את כל הפקודות המוסוות. הייתי יכול אולי ללקט שם את כל ה-20 שיטות של מילטון אריקסון, איך לשתול מחשבות ולשתול דעות והעדפות אצל האדם השני, ואני רואה אותו חוזר על זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. מה אתה חייב לעשות איזשהו קטע? אמרתי, אפשר שנייה להשתמש רגע בלפטופ שלך? סובבתי את הלפטופ והקשתי בגוגל NFNLP. National Federation of NLP. זה האתר של טד הורטון, של הבן שלו, ששם יש את כל המדינות בעולם, איפה הוכשרו אנשים בתחום המאסטר. אז הגעתי שם לטורקיה, לאינדונזיה, לישראל, אמרתי לו, תראה את המאסטרים פה שבישראל, ואז הוא רואה שם בין היתר, תל אביב, אליהו שירי, כאילו, שזה אני, NLP מאסטר, ואז פתאום האדם הזה העדים בשניות, אולי זה לא היה בסדר שעשיתי את זה, למה הוא העדים בשניות? למה צריך להעדים בשניות? מה הבעיה? זה לא יפה, זה לא אתי לשתול עכשיו, לנסות לשתול פקודות מוסוות, נכון? אז בכל זאת, למה זה, במה הועיל לנו מילטון אריקסון? בזה שאתה יכול לקחת את השיטות הללו ולהשתמש בהן על עצמך. אנחנו משפיעים על עצמנו רגשית בשפה מילולית, נכון? בוא נראה אותך, תדבר בבקשה, סתם בלי כוונה לייצר רגשות שליליים, כמה דיבורים רעים על אדם אחר או על עצמך או על המציאות. תדבר, 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 תראה פתאום נשאבת לרגשות שליליים, ואז פתאום תפיסת עולמך שונה, אין סיכוי לכלום, כל השערים סגורים ואתה פסימי מאוד. תדבר דיבורים חיוביים. אתה יכול לשאול בן אדם איזושהי שאלה על זיכרון חיובי, פתאום יענה לך ויתחיל לחייך ולדבר, נכון? כשאתה יושב עם מטופל, אתה רוצה להכניס אותו למשאב חיובי, אתה שואל אותו שאלה על איזשהו משהו שהוא אוהב לדבר עליו. תגיד לי שהצלחת בכדורסל, אני זוכר שהיה פעם זכית בתואר הזה שנקרא MVP, מה עשית שם? אז הוא אומר, ואז הוא משנה פתאום מיקוד מהחרדה או מהסטרס שלו, הוא מתחיל לחייך ולדבר איתך על זה, נכון? יש לנו אפשרות לשנות את המיקוד במוח באמצעות שפה מילולית. מה ישפיע יותר על הרגשות שלנו? שפה מילולית או שפה בלתי מילולית? מה אתם אומרים? מילולית? 7% סך הכל, לא רק על ציבור, אלא גם על עצמנו. איך אני משפיע על עצמי בשפה לא מילולית? מה אני עושה? מה פירוש התנהגות? שינוי... אוקיי, שינוי תפסי ההתנהגות.
זה לא קשה בן אדם לדבר, גם לא מבטא בפה.
אוקיי. אז אני רוצה להוכיח שזה הרבה יותר קל ממה שאנחנו חושבים. אני אתן כמה דוגמאות, אוקיי? ישבתי בבית קפה, פגישה חשובה עם חבר. והחבר הזה הגיע עם מצב רוח מאוד מאוד כבד, המרפקים שלו על השולחן, עם פרצוף כלפי מטה, פנים מפולות, נשימות איטיות, כל כולו עכשיו כבד, כבד, כבד. על פי הקבלה, יסוד האפר הוא קשור ליסוד העצבות. זה נותן כוחות לאלה. קיצור, הוא יושב שם, אני לא מסוגל, אני אומר לו, תשמע, אני לוקח מונית, הולך הביתה, אלי, בוא ניסה איזה פעם אחרת. הוא אומר לי, לא, לא, תשאר, חייבים לדבר עכשיו. אמרתי לו, צא מהמצב רוח, זה אומר לי, בלתי אפשרי, אני לא יכול. אמרתי לו, מה זה לא יכול? לא יכול, אז אני לא יכול לדבר. אומר לי, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמרתי לו, יש לי שאלה אליך. אם הייתי נותן לך עכשיו איזשהו כפתור שאפשר ללחוץ עליו, לחיצה אחת במשך 3 שניות, והיה מתחלף לך המוח, ממוח כבד, אפל, למוח תוסס, חי, בריא, מלא ברק, היית מוכן? אני יודע, עם השטויות שלך, היית מוכן או לא? כפתור. אומר לי, כן, נו, בסדר. אמרתי לו, אז תעשה מה שמבקש ממך, מאמץ של 3 שניות. מה זה משנה מה אני אבקש? 3 שניות. אומר לי, נו, בסדר. הוא מבין שאם לא, אני הולך הביתה. השתמשתי קצת בקול הפנימי, אמרתי לו, אני רוצה שתדמיין שנייה אחת בקול הפנימי שמישהו, אשתך, מישהו יקר לך, מבשר לך את אחת הבשורות הכי משמחות שאתה יכול לשמוע בחיים שלך. הוא אומר לי, אוקיי. אמרתי לו, בוא תגיד לי, מהי הבשורה הכי משמחת שאתה יכול לשמוע? אז הוא בחר ב$3 מיליון שהופקדו לה בחשבון הבנק שלו. תודה רבה, $3 מיליון. עכשיו, תעצום את העיניים בשבילי, שנייה אחת בינינו. שמע את הבשורה הזו ממישהו כאילו זה אמיתי, ואני רוצה שתגיב איך שבאמת היית מגיב, אם באמת קיבלת עכשיו $3 מיליון. אז הוא עוצב שנייה את העיניים, אתם רואים איזשהו חיוך קל, ברוך השם. תראו איזה שקרן אתה, ככה היית מגיב, היית זוכה ב$3 מיליון? עוד פעם, בשבילי פעם אחרונה, צנת העיניים, נו, קיבלתי את הבשורה, נו מה, תגיב איך שהיית מגיב, ברוך השם. תראו לו, שקר גס, אני אגיד לך את אתה היית מגיב, תן לי להדגים לך איך אתה היית מגיב, אם באמת היית זוכה ב$3 מיליון. הסתכלתי ימינה ושמאלה לראות שעכשיו לא רואים אותנו, זה לא נעים ככה, אצלנו זה נקרא חילול השם, כן, לא יפה. ותראה איך היית מגיב באמת, הייתי שטח נקי והכל בסדר. צמתי שנייה אחת העיניים, קיבלתי את אחת הבשורות הכי משמחות בשבילי בחיים, משהו שאני מאוד מאוד מייחל לו. קיבלתי את הבשורה, את האגרופים זרקתי כלפי מעלה, ככה בתנועת ניצחון חזקה מאוד, עם זעקה פנימית של המילה יש. מתחתי את שרירי הפנים חזק בשיא החיוך מאוזן לאוזן, וזעקתי פעם אחת, יש, אבל זעקה בלחש, לא בצרחות, כן? ועשיתי את זה פעם שנייה, פעם שלישית, הוא ראה את זה ואמר, אתה יודע מה, אין בעיה, גם הוא עשה את זה פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, הוא רואה אותו, שומע את הבשורה, וממש כמו תלמיד נאמן, פעם שלישית, הוא מסיים, ואני והוא מתפקעים מצחוק. נראה את האדם עם פנים אדומות, מחזור הדם שלו השתנה, הרבה יותר חמצן טס לו עכשיו למוח, יש עוד כמה שינויים ביוחים שבוצעו ממש, ואתה אומר את הבן אדם אדום וצורק, אליהו, אתה פשוט משוגע, לא נורמלי. אמרתי לו, כן, כן, אוקיי, בוא, סיימנו חברי, תחזור רק של המצב רוח שהיית בו קודם, תחזור לדיכאון, נתחיל לדבר. צריך, תמשיך, לא, לא, לא משיך, אני מבקש ממך ברצינות, תחזור למצב רוח שהיית בו קודם, ונתחיל את השיחה, ויכול לחזור לשם? הוא נכנס פתאום להלך רוח מסוים, משהו השתחרר, כאילו לקחו לו מוח, זרקו החוצה ושמו לו מוח חי, נכון? מה בעצם קרה כאן? החלק הזה ששולט על 97% מהחישה וההתנהגות והרגשות שלנו, הלא מודע, התת מודע. ליתר דיוק, יש חלק במוח שנקרא בלוטת השקד. מחקרים בתחום האינטליגנציה הרגשית קובעים שזו הזקיף הראשי של המוח, השוטר שמחליט מה תרגיש. החלק הזה שנקרא בלוטת השקד יכול לחטוף לנו את הבחירה. יכול לחטוף את הבחירה. דוגמה לחטוף בחירה. איזשהו אדם שוכב בבית שלו במיטה, כך מספר דוקטור דניאל גולמן באינטליגנציה רגשית, במחקרים שלו, והוא פתאום מבין שהתקרה מתמוטטת עם כל מה שיש בקומה למעלה אל תוך החדר שלו. בשנייה שהוא הבין את זה, הוא לא שם לב איך מתוך שינה, בשנייה אחת הוא פשוט טס החוצה כמו איזשהו אריה מהחדר. כשהוא נכנס בחזרה לחדר לראות מה קרה, הוא רואה שסך הכל, התקרה ברוך השם שלמה, שני ארגזים עם הרבה מאוד תחולה נפלו מאיזשהו ארון אל הרצפה. הוא טעה והבין בפירוש הפנימי שזה התקרה נופלת. היה במצב של שינה וכו' וכו'. אבל מה שהוא אומר מדהים, אני לא בחרתי, אוקיי, בוא נקום לצא החוצה במהירות. לא אני עשיתי את זה. משהו חטף לי את הבחירה. זה קורה לנו, נכון? אתה יכול לזהות כאילו מישהו נפל לבריכה, עוד לא הבנת מה קורה, אתה קופץ אחריו. איך זה יכול להיות? יש איזשהו חלק במוח שמקבל את המסר מהר יותר, מהעין שלנו. דרך העין, המסרים עוברים, אבל החלק הזה לאותת השקל מקבל את המסר הרבה יותר מהר מהחלק שנקרא מודע. מחקרים נוירולוגיים מראים שהעין שלנו קולטת איזשהו משהו, המשהו, המסר הזה עובר דרך שני צינורות, שתי סינפסות כביכול. הסינפסה שעוברת אל בלוטת השקד, זה החלק שחוטף בחירה, ודרך סינפסה אחרת אל החלק שנקרא מודע. שתי הסינפסות הללו הן לא באורך שווה. הצינור שלוקח את המידע לבלוטת שקד הוא הרבה יותר קצר. כך ששם מגיע המסר לפני כן, ולכן נחטף אתנו הבחירה לגמרי. החלק הזה שנקרא בלוטת השקד לא יודע להבדיל בין העמדת פנים לבין מציאות. לכן אם אותו חבר ייכנס להלך רוח של כאילו, של העמדת פני האדם הכי חזק בעולם, עם כוח אישי בלתי נתפס, עם אנרגיה שיש לו יכולת להאיר עיר שלמה, הוא יעמיד פני האדם כזה. דרך אחת שתביא אותנו למצב שאפשר לבוא ממנו לכל תוצאה, זה להעמיד פני האדם שכאילו כבר עשה את זה, הצליח, ויש לו את כל הביטחון לזה. אם הוא ניגש ככה בפיזיולוגיה כזו, זה משנה את המיצגים הפנימיים שלו, שהוכחנו הם אלה שקובעים את הרגשות. מה שבאופן אוטומטי ישנה את הקולות הפנימיים, ואת התמונות שרצות בלי להרגיש, זה הפיזיולוגיה. הגוף מדבר נונסטופ עם המוח שלנו. כבר נראה על פי תורת הקבלה שהגוף גם מדבר עם כוחות רוחניים. אני לא מדבר על תפילה. הגוף שלנו, התנועות גוף, זה דבר שמדבר כל הזמן עם הספירות העליונות, עם מה שנקרא בדין של מעלה ועם שורשים רוחניים של ממש. אבל אם אני מעמיד פנים במשך שתי דקות, עצוב או שמח, עושה העמדת פנים, ומחזיק בעמדת פנים האלה שתי דקות, באיזשהו שלב בתוך השתי דקות האלה אני לא אשים לב, אני אשכח מהעמדת הפנים ואכנס באמת לאותו מצב רוח, שכאילו העמדתי פנים שאני נמצא בו. חבר שלי יספר לי שהוא היה בצבא, הוא רצה להשתחרר, הוא עשה דבר שהוא לא מקובל, הוא הלך לקצין בריאות הנפש, והעניק פני אדם מאוד מאוד מתוסכל, מדוכא ועצוב. לא משנה, השם שלו כרגע, קראו לו יעקב נעים, זה היה השם שלו. עכשיו, יעקב נעים נכנס לקצין בריאות הנפש, ושם הוא נכנס כאילו הכי עצוב בעולם, כאילו יש לו בעיות במשפחה וכו'. תארו לי עכשיו, איך הוא נכנס לשם? הוא נכנס כאחד האנשים הכי מדוכאים בעולם. נסו לדמיין, איך הוא נכנס לשם? שפוף. הוא הלך מהר או לאט? לאט. כתפיים משוחות לאחור או שמוטות? שמוטות. נשימה עמוקה או רדודה וחלשה? רדודה וחלשה. מבט כלפי מט. נשמע את גרירת הרגליים שלו במשרד שם? בוודאי. התנועות שלו בישיבה אמיתיות, מרפיקים על השולחן מן הסתם, ואז הוא מספר לי שהוא העמיד פני אדם הכי מדוכא בעולם, משתדל לאט לאט גם קצת להוריד דמעות, הוא מספר לקבן כמה קר לו, כמה מר לו בחיים, וכו' וכו'. כל השירים של עופר לוי, בקיצור. מה קרה? האדם הזה עשה מה שעשה עם הקבן, כשהוא יוצא החוצה, אי אפשר מיד לצאת בשמחה ובהתלהבות, שאתה בא שמולה, נכון? צריך כאילו להמשיך את ההלך רוח הזה, שלא ישימו לב. אז הוא ממשיך ללכת כך, באיזשהו שלב הוא שכח שהוא מעמיד פנים. נחטפה לו הבחירה, כי אותו חלק לא מבדיל, יש פה איזשהו גוליבר ענק. ענק עם שליטה מוחלטת ברגשות, שאומר לך, אם אתה תעמיד פנים במשהו, קצת זמן, אני אחטוף אותך לשם, באיזשהו שלב אתה תשכח שאתה מעמיד פנים. פתאום הוא הולך, קונה בשקם איזה ופל, ועושה תנועות לבה, השקם מיד שואל אותו משהו, עונה לו בדיכאון, פתאום הוא שם לב שהוא כאילו לא צריך להיות שם, אבל הוא נזכר. הוא כאילו מיד ברח ואמר, רגע, איך נכנסתי לשם? פשוט מדהים, באיזשהו שלב, המוח יחטוף לך את הבחירה למקום שאתה מעמיד פנים ככזה. מה אני צריך לעשות בעצם? אני רוצה לשלוט ברגשות, וזה קל מאוד. דוגמה אחת, אני הכרתי איזשהו אדם מאוד מאוד דיכאוני. שכשהוא נכנס לבית הכנסת אצלנו בתל אביב, חצי מהחברים שלו יכולים להקפיד עליו, לכעוס עליו, למרות שהוא לא דיבר איתם. למה שהם יקפידו עליו? הוא מדבר איתם, למרות שהוא לא מדבר. איך הוא מדבר איתם? בשפה הלא מילולית. הפנים הכל כך נפולות, הכתפיים השמוטות, הרעש הזה ברצפה שהוא עורר את הרגליים, ההליכה האיטית, עד שהוא בוחר באיזה מקום לשבת. פוקר פייס האלה, ולחיצת היד המאוד רפויה. אתה רוצה לדעת, מה נשמע אחי, שבת שלום? אתה מרגיש שאתה נופל לאיזשהו בור עמוק, שאתה לא יכול לצאת משם, אני יותר לא עושה את זה בחיים, שאילך, לא רוצה לדבר איתו, נכון? כולם, הוא סוגר את הלבבות של כולם, איך? רק בתנועה האיטית, בראש שמופנה כלפי מטה, בהבעת פנים, בתנועה מאוד, זה פשוט מדהים, אבל לא רק שזה משפיע לאחרים. האם זה ישפיע על תפיסת העולם שלו? ברור. תנועה מייצרת רגשות. אם אני עכשיו יעמיד פני האדם שמנצח על איזושהי מקהלה ויעשה במשך שתי דקות תנועות כל כך משעממות, אני יחווה רגש של שעמום. אני יכול לייצר רגשות מדהים של נחישות, של התמדה, של ביטחון, של תושייה, של אומץ לב. אפשר לייצר כאלה רגשות. איך? אם עכשיו אדם נמצא ברכב, סליחה, לפני רעיון עבודה, הוא מאוד רועד, הוא יעשה משהו בפיזיולוגיה שלו, לפני שהוא נכנס לרעיון העבודה. הוא ייקח את השיר של רבי נחמן מברסלב, וישיר כל העולם כולו, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, גשר צר מאוד, כל העולם כולו, גשר צר מאוד, ויתחיל לזעוק בתוך הרכב, גשר צר מאוד, והעיקר והעיקר לא לפחד, לדעתכם הוא שר כזה שיר במשך דקה, שתיים, זה ישנה לו את הרגשות? אתה יכול לייצר רגשות. עכשיו, שהוא זועק באוטו, והעיקר והעיקר לא לפחד כלל, וזועק וזועק, הוא יצא מהאוטו, ייכנס לרעיון העבודה בצורה אחרת לגמרי. אז שיר שזה גם שימוש בפיזיולוגיה שלנו, זה דבר שמייצר רגשות. אבל אם בדרך לרעיון העבודה, ישיר שיר אחר, איני יכול יותר לסבול, לראות אותם, שוקע ושוקע, יש שירים שהם חוסמי גישה משאבית, ויש שירים שהם מפלסי גישה משאבית. שהיינו קבוצת חיילים יוצאים עכשיו למבצע, לקראת מערב בלבנון, איזה שיר הם היינו שרים? כולם מפחדים. עוד מעט נפתח השער ונכנסים ככה לפתיחת ציר בלבנון, כולם רוצים עכשיו ביטחון, אומץ, אטרף, מוטרפות. איך עושים את זה? איזה שיר הם היינו שרים? שתי אצבעות מצידון. מה פתאום? אני יושב, כל העולם כולו גשר צר מאוד, או משהו על הפלוגה, או משהו על הסמה, לא משנה מה, אבל משהו עם אטרף כזה, וכולם שואגים וצורכים, ולפני שנפתח השער, נכנסים עם מצב רוח שלא אכפת לקבל אפילו כדור בראש עכשיו, נכון? מאיפה הגיע המצב רוח הזה? פיזיולוגיה מסוימת, שימו לב, אין אדם שחווה אומץ לב, סליחה, אין אדם שחווה אומץ לב, בלי פיזיולוגיה שתומכת באומץ לב. אין אדם שחווה ביטחון עצמי, בלי פיזיולוגיה שתומכת במצבו של ביטחון עצמי. אין יעד שאתם השגתם בשום תחום, אלא אם כן לפניכם נוצר אצלכם מצב רוח תומך. הדרך האחת שתוכל להביא אותנו לידי מצב, שממנו נשיג כל תוצאה בעזרת השם, היא המנוף הרגשי הזה, וזה קל, הפיזיולוגיה. אז שאלתי את אותו אדם דיכאוני, לא שאלתי אותו למה אתה דיכאוני, פעם אחת יושב אצלי בבית, שאלתי אותו שאלה מוזרה, ששווה לו קצת את הדפוס, איך אתה דיכאוני? מה אתה רוצה עכשיו? שאלה, איך אתה מצליח לעשות את זה? יש לך סיסטם, יש לך שיטה. ואז כתבתי לו על נייר, שים לב, באופן סיסטמטי קבוע, התנועות שלך מאוד איטיות. אתה תמיד הולך ליד, שמת לב לזה פעם? למה? אתה יכול ללכת מהר, נכון? זאת אומרת, אם תיכנס לבית הכנסת קצת יותר מהר וזריז, זה יראה אחרת לגמרי, כי תנועה מייצרת רגש. אוקיי, אז דפוס התנועה שלך הוא קבוע איטי. תנוחת הכתפיים שלך, כל העולם יעיד, שמוטות, אומר לי לא נכון, שאל את כל העולם, הכתפיים שלך שמוטות, המבט שלך תמיד מופנה כלפי מטה, אתה מסרק ככה בזקן, כל הזמן. אתה מדבר במצבים האלה, תרצה לו תצא לאט מאוד, עד שתענה, אוף, חבל על הזמן. שומעים את הרגליים שלך נגררות על האדמה, מן הסתם הנשימות שלך רדודות מאוד וחלשות, זה משנה את תפיסת העולם שלך, את התגובה שלך לבוא נעשה משהו, בוא נכבוש, בוא נצליח, עזוב אותי בחייך. זה נותן לך מיצגים פנימיים, קולות פנימיים אחרים, בלי שתרצה. לעומת זאת, איך אדם שמח מתנהל? הוא נכנע, הוא הולך פשוט משפר את דפוסי התנועה שלו. רוב העולם יש להם דפוסי תנועה קבועים, בלי לשים לב. כשאתה קם בבוקר, אתה קם תמיד אותו דבר. כשאתה ניגש לצחצח את השיניים, אתה ניגש תמיד אותו דבר. כשאתה שוטף כלים, אתה שוטף אותם תמיד אותו דבר. כשאתה הולך, סליחה, להתקלח, אתה הולך תמיד באותה צורה. כשאתה יורד במדרגות לרכב, כשאתה נכנס לרכב, הכל זה דפוסי תנועה קבועים. אבל אם נשנה, נסתכל על המודעות הזאת ונשנה טיפה את התנועה, נתחיל לבצע תנועות יותר מהירות כשאנחנו הולכים. זה כבר מייצר רגשות שאולי לא חווינו אותם עד היום, נכון? עכשיו, אם אני אתחיל לא רק ללכת קצת יותר מהר, אלא במקומות יבשים בלוז שלי, אני אכנס להלך רוח שנקרא העמדת פנים, הדבר הזה ישפיע בריאותית על המערכת החיסונית, על ייצור כדוריות דם לבנות, זה ישפיע על הרגשות, על אריכות הימים, הדבר הזה ישפיע על הגורל עצמו. איך? אתה שואל אדם, תשמע, אתה לא יכול עכשיו להעמיד פנים כל הזמן בעבודה, עכשיו שאתה משוגע, אבל בוא נראה איזה מקומות ביום יום בלוז, הם כל מיני מקומות יבשים שאפשר להעמיד פנים. למשל, שאתה שוטף כלים, שאת שוטפת כלים. זה זמן מת. גם ככה הולכים לשטוף כלים עכשיו. אפשר לשאול את עצמי לפני כן שאלה, איך שוטף את הכלים האדם הכי שמח בעולם? אז אתה ניגש אל הכלים ושוטף אותם בתנועות מהירות, נכון? ואתה יכול לשיר איזשהו שיר, תודה על כל מה ש... נכון? אתה שוטף אותם בשיא המהירות, עושה תנועות מהירות, צועק איזושהי צעקה מסוימת בבית. הדבר הזה נכנס לרוח אחרי לגמרי. אישה שתולה כביסה. גם ככה היא עכשיו הולכת לטול כביסה הרבה מאוד זמן, נכון? אז למה לא לעשות את התחנה היבשה הזאת למשהו שהוא תכנות תת המודע? איך תולה את הכביסה האישה שלפני שנייה קיבלה את הבשורה שהיא זכתה במיליון דולר? איך היא תולה את הכביסה? תנועות מהירות מאוד, תוך כדי שהיא שרה שיר מסוים, עם תגובות מסוימות, היא ניגשת עם הבעת פנים אחרת לגמרי. פשוט, שרירי פנים, יש לנו עשרות שרירים בפנים, כולם משפיעים על העורקים שלנו, על הבריאות, על מחזור הדם. למתוח את שרירי הפנים, לגשת במהירות, לבצע את זה כאילו בחשק, מה יקרה אם אני אתמיד בזה שתי דקות? באיזשהו שלב, בתוך העמדת הפנים, הבחירה נחטפת, ופתאום יעלו זיכרונות מאוד מסמכים מהעבר. פתאום תמונות מסוימות וקולות פנימי יזכירו נקודות זכות על העולם, על בורא העולם, על בעלך, על הילדים, על הכל. בגלל שהכנסתי את עצמי להלך של העמדת פנים, באיזשהו שלב בתוך השתי דקות האלה, המוח נחטף ופתאום באמת יש סיבות לשמחה. שימו לב, כולנו כאן בעלי מוח, והמוח הזה, אם נלמד אותו, נשפר את איכות החיים. המוח הזה הוא יצור של השמטות. אם ראיתם עכשיו מישהו מאיתנו שהוא שמח מאוד, מדעית, אין לו סיבה להיות שמח. אם הוא שמח, זה אומר שעכשיו המוח שלו משמיט הרבה מאוד פרטים. כי אם עכשיו אתה תפוס בפניו את כל הידיעות שיש בעולם, שלו, סטטיסטית, הוא חייב להיות עצוב. תסביר לו עכשיו סטטיסטית כמה אנשים חולים במחלת סרטן באיזשהו שלב בחיים שלהם, או מחלת לב, או מחלה פרקינסון, או אלצהיימר, או בריחת סידן, או חובות, או... איך אתה תראה לו את כל התמונה, הוא כבר ייכנס לדיכאון. לעומת זאת, אם ראיתם אדם דיכאוני, הוא לא דיכאוני מדעית. המוח שלו ישמיט אין ספור פרטים מסמכים שיש לו בחיים, לעומת אנשים אחרים, שסובלים מאוד. עכשיו, אם אדם עצוב או שמח, זה סתם השמטה של פרטים והתמקדות במשהו אחר. אם אתה נכנס למצב רוח של העמדת פנים, התת מודע שלנו עושה שלוש פעולות. אחד, הוא משנה את המיקוד. שתיים, הוא משמיט פרטים. שלוש, מחבר למשאבים. אם אתה נכנס להעמדת פנים של אדם מאוד מאוד עצוב, מדוכא, מודאג ולחוץ, משועמם, אתה נכנס כזה לרוח מתנועי הלאט, משמיט את הכתפיים, נושם נשימות קצרות כאלה, מראש כלפי מטה, מדבר לאט, תיכנס לזה שתי דקות הרי שבאיזשהו שלב המוח שלך ישמיט באמת את המצבים החיוביים, יחבר אותך למיקוד של זיכרונות שליליים ויחבר אותך למשאבים לא נעימים, רגשות שליליים ממש. לעומת זאת, כך אותו דבר בצד חיובי. מיקוד, השמטות וחיבור למשאבים. זה ממש טכני. כך שאם אני בוחר את התחנות, רגע, איזה תחנות יבשות יש בחיים? עכשיו, למה כל כך חשוב לעשות את זה? סיבה פסיכולוגית וסיבה קבלית. עכשיו אני אסביר את זה. פסיכולוגית. אישית ישבתי עם אדם חרדתי מאוד, דיכאוני, שכל הזמן יטוען את זה שקשה לו להירדם בלילה. בא לישון, רצות לו כל הדאגות. עכשיו הוא ניסה לסדר את המיטה לפני כן ולהתקלח לפני כן מקלחת חמה, לשים איזשהו בקבוק מים חמימה על חלק מסוים בבטן כי זה יעזור להירדם, לקחת קצת יותר מגנזיום שזה ירגיע אותו, לצאת ביום לראות את אור השמש, מה שיעורר כל מיני חומרים מסוימים בגוף שיעזרו בשינה טובה, לא לאכול שעות לפני השינה. עשה את כל זה, מפרט לי בבקיאות, לא נרדם. מה אפשר לעשות? זה משהו שקשור בתת המודע, חרדה, דיכאונות, רואה מישהו שחולה במחלת סרטן, הוא בטוח זה עכשיו חלילה שייך גם אליו. ביקשתי ממנו שבתחנות קבועות יבשות שיש לו ביום, יעמיד פני האדם הכי שמח שיש בעולם. ישבתי שאלתי אותו, מה עם תחנות היבשות שיש לך בחיים? בחרנו את אותן תחנות שלא צריך להשקיע עכשיו מחשבה, יצירתיות, כמו אמרנו, תליית כביסה, לשטוף את הבית, נכון? שטיפת כלים. אמרתי לו, שאתה שוטף את הבית למשל, שאתה עושה פעולות יבשות, שם שים לך סימן, באותן תחנות, סימן, משהו מסוים, ותעשה את השתי דקות האלה. תיכנס להעמדת בני אדם הכי שמח בעולם. כאילו קיבלת את הבשורה שזכית, קיבלת, הגעת ויש לך. ואז תעשה את זה. הוא החל לעשות את זה, זה מתחיל לשעשע, אבל פעולה שאתה חוזר עליה הרבה מאוד פעמים, התת מודע מתרגל ומתמכר. התת מודע יכול להתמכר לכעס, ואז הוא ייצר לך סתם רגשות של כעס. מכירים כאלה אנשים שלא משנה איזה אירוע, אתם צדרו, תעשו את הכל, שיהיה פיקס. הוא מוצא בגאונות את הסיבה לכעוס. יש כאלה אנשים, נכון? ספרים על איזשהו, היה איזה מרוקאי כזה ש... לא, אני מצאתי את זה, שאמר, אני עכשיו מגיע הביתה. אם אשתי לא פותחת את הדלת ואומרת, שלום לך בעל נכבד, חבל על הזמן מה שאני עושה לה. שתי סתירות חבל על הזמן. תופק בדלת, פותחת את שלום בעלי הנכבד. אין בעיה. אם עכשיו היא לא רצה למקרר, אומרת לי, בעלי, תשב, יש לך פה אוף לאכול, שתי סתירות שחבל על הזמן. הוא לא מספיק לחשוב את זה, בעלי, יש לך פה אוף, בוא תשב לאכול. אם עכשיו היא לא רצה, והיה לי שלט, להליג את הטלוויזיה, שתי סתירות שחבל על הזמן. רצה, שלט, טלוויזיה. פתאום הוא תופס אותה, נותן לה שתי סתירות, טרח, טרח. כאילו, מה קרה? אמר לה, מה את רצה לי פה מול העיניים כל הזמן? נכון? כאילו, נמצא סיבה לכעוס. למה? פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, עשרים, חלילה כעסתי, ואתה תמודה, מה הוא שם לב? הוא חושב בצורה מקבילית. מה קרה בזמן שכעסת? שים לב, כולם עמדו דום. עוצמה. מכבדים אותך. שמים לב. מסתכלים לך בצורה אחרת. זו תחושה נעימה של שליטה, של עוצמה. אני אמשיך לייצר לך רגשות של כעס באופן יצירתי. אל תדאג. כל הבית יהיה נקי והיא תכעס. למה? התמכרנו לזה. תת המודע מתמכר, תיאורטית, אם אדם כל חמש פעמים ביום ייכנס למראה, ייתן איזה חיוך ובא איזה כמה מחמאות, יצא הרגשה טובה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, התת מודע יהיה רגיל להיות שמח. אני רגיל למשל, התמכרתי לתחושה של שמחה והתלהבות. אז לפעמים מישהו יכול לנסות להפריע ולדחוף את זה החוצה, וגם הפירושים הפנימיים שליליים, אבל זה יהיה מעט מאוד זמן בעזרת השם, כי התמכרתי לרגשות של אמונה, ביטחון, תקווה ושמחה. פעם זה לא היה כך. המוח הוא גמיש. אפשר להתרגל. מה עשיתי לאותו אדם? חייבתי אותו בחוזה שלו עם עצמו. בפינות היבשות תיגש כאחד האנשים הכי שמחים בעולם. עכשיו, יש לו עוד טריגר בשביל לעשות את זה, כבר אני אסביר לכם. אבל מה שקרה אחרי שלושה, ארבעה ימים, הוא כתב לי הודעת אס-אמס. אתה לא יודע באיזה אורות אני נמצא. התקשרתי מיד, מה קרה, מאיפה באו האורות? מה אני תקשיב? אני מסתכל שלושה, ארבע ימים אחורה, אין סטרס, אין חרדה. מה יכול להיות שהעמדת הפנים זה דבר שמתכנת את התת מודע? בטח. הילד הקטן שבפנים צופה ומסתכל, השפה הלא מילולית שלך משכנעת אותו שכך המצב. ואז נוצרת כאן אמונה תת הכרתית מאוד מעצימה לגבי משהו שקורה שם בחוץ בחיים. הרי גזע המוח שניצא בבסיס הגולגולת שלנו לא יודע מה קורה בחוץ. אין לו מושג מה קורה שם בחוץ. המציאות החיצונית מעורפלת בשביל התת מודע. איך הוא יודע מה קורה? מתמונות שאתה מעביר לראש, מתמונות וקולות פנימיים ופירושים, או שפה לא מילולית. הגוף מדבר כל הזמן עם בלוטת השקב. עכשיו אם אתה מעמיד בני אדם שמח, זה יחטוף את הבחירה, אבל נוצר גם רשימו אחד בתת המודע, רשימו מסוים, של תפיסה של הכל טוב. ואז אתה מגיע לא תחנה, היא באה לשטוף את הבית, במקום שהיא תשטוף את הבית כל פעם, כאילו, הוא לא סופר אותי הבעל הזה, נמאס לי ממנו, בא לי להתאבד. איך שוטפת את הבית האישה הכי שמחה בעולם? לוקחת את המגע ועושה את התנועות הכי מהירות שבעולם, עם שיר, עם מוזיקה מסוימת. איך שוטפת את הבית האדם הכי שמח בעולם? הוא שואל את עצמו שאלה ונכנס ממש להלך רוח כזה. או איך יוצא מהבית עד לרכב האדם ששמע את אחת הבשורות הכי משמחות שיכול לשמוע בעולם? ואז ביצעתי את זה בעוד תחנה, עוד רשימו ועוד רשימו ועוד רשימו, ואז התת מודע מתחיל להתמכר. מה יקרה? בלי שתרצה, אוטומטית הוא ייצר לך, זה גן עדן, הוא מייצר לך רגשות כאלה באופן אוטומטי יומיומי. נפלת לעצבות, אתה צא משם מהר מאוד. זה כבר תכנות, זה לא כוח רצון, בואו נעמיד פנים. זה כבר יהיה ממש נוסע ברמת התכנות. עכשיו על פי תורת הקבלה. בזה אנחנו נסיים. תורת הקבלה אומרת שהשפע שיורד לעולם משתלשל דרך 10 טרנספורמטורים, 10 ספירות, אני בטוח שרובכם ראיתם תרשימים כאלה, ציורים כאלה, 10 ספירות, נכון? דרך ה-10 ספירות הללו משתלשל השפע לעולם, ספירת כתר, חוכמה ובינה, הם השלוש ספירות הראשונות העליונות, קוראים להם ג' ראשונות בספרי הקבלה, ויש את השבע התחתונות, חוכמה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. מלכות זו הספירה האחרונה. השפע שמשתלשל אל העולם הזה, הוא שפע שמעורב גם בדין. לכן צריך כל הזמן להתאמץ בשביל להשיג משהו שהוא טוב. אתה תקבל פרנסה, אבל תתאמץ הרבה מאוד וכו'. אתה לא תהנה בדרך, או לא תהני בדרך, או תסבול, אתה תקבל את העצה הטובה וכו'. יש שפע שמשתלשל לעולם, אומרים המקובלים, מהשלוש ספירות העליונות. שלוש הספירות העליונות הללו יורד משם שפע, קוראים לזה רחמים שאינם מעורבים בדין כלל. שבה ישועה מכאן היא באה בשלמות, בכל צרכיו של האדם. רבי נחמן מברסלב מדבר על זה באחת התורות בספרו ליקוטי מוהר"ן, תורה קופי, מדבר על סוג של רחמים גדולים, שכשהם משתלשלים לעולם, הישועה באה לאדם פשוט בשלמות. אז יש הרבה מאוד דרכים וכל מיני שיטות שאתם רואים אצל המקובלים, איזה פעולה רגשית נעשה כדי למשוך רחמים גדולים. אחת הפעולות זה בעצם הפיזיולוגיה שלנו. מה זאת אומרת? שאני מעמיד פני האדם מאוד מאוד שמח לכמה דקות, אתה רוצה שתגיד שכמו בספר הסוד שמדברים על המחשבה שמשפיעה, הגוף משפיע על נסיבות חיצוניות, זה משפיע על שורשים, הם מושך דברים אל החיים, הגוף מושך דברים מרחוק לחיים, איך זה יכול להיות? זה מדהים שרבי נחמן מברסלב בעצמו, נותן לנו שתי עצות בלבד להגיע לשמחה. כותב, הסיבה שהאדם אין לו יישוב הדעת, אין לו יישוב הדעת, זה בגלל שהמוח שלו בגלות. המוח לא בחירות. והדרך היחידה להביא את המוח לחירות, כותב רבי נחמן, זה שמחה. כי בשמחה תצאו, שמחה זהו עולם החירות. גם אצל הכוח האינסופי שברת העולם, עוז וחדווה במקומו. אין באים לשער המלך בלבוש שק. זה רק בשמחה. איך מגיעים לידי שמחה? רבי נחמן בכל ספריו נותן לנו שתי עצות. עצה אחת, מה אמרנו? מיקוד? הוא מדבר על לחשוב על נקודות טובות שיש בך ולהגדיל את שמחתך בהם, לא מדבר על זה עכשיו. דרך שנייה שאומר שאי אפשר להיות בשמחה בתמידות, אלא על ידי, הוא קורא לזה מילה דשטוטה, או העמדת פנים. אבל על זה הוא כותב, לא תוכל להיות בשמחה תמיד, כי תמיד יש הצלחות, כישלונות, אלא על ידי מילה דשטוטה. מה זה מילה דשטוטה? העמדת פני האדם הכי שמח בעולם. הדבר המדהים שרבי נחמן מסיים לדבר על העצה הנפלאה הזו בספרו הקבלי ליקוטי מוהר"ן, הוא כותב, ודע שיש בזה איחוד גדול. איך הגעת עכשיו לאיחוד? מה זה איחוד? יש פירוד בקבלה ויש איחוד. פירוד, אומרים המקובלים שאדם למשל מתגאה, כועס, הוא מרחיק את כל הספירות העליונות, בעצם יוצר פירוד ביניהם, אז השפע לא יכול להשתלשל לחיים שלו. כמו שאדם מתגאה, גם הספירות מתגאות וברוכות ממנו, בעצם נוצר פירוד בין הספירות, אז השפע לא יכול להשתלשל יפה ובזמן לחיים שלך. איחוד, לפני כל מצווה אנחנו אומרים לשם איחוד, נכון? איחוד הכוונה היא לקחת את כל הספירות, מספירות הדין והרחמים, לאחד אותם, ואז השפע בא במהירות. ויש בכך איחוד גדול, למה שאני משתמש בכוח העמדת הפנים, אני עושה איחוד גדול. אני לא ידעתי למה, אבל מצאתי תשובה מדהימה, בספרו של רבנו משה קורדובירו, הרמק, ספר שנקרא תומר דבורה, ספר שמדבר על איך פועלות העשר ספירות, ואיך אתה ברגשות והפעולות שלך תפעיל אותן. הספר הזה, תומר דבורה, מדבר על סוגיית הרחמים הגדולים. המדהים, מי שיש לו את הספר תומר דבורה, הוא רואה בהדפסה, של הדף הראשון של הספר, הבטחה מאחד מגדולי המקובלים שבדור הקודם, הרבי מצאנז, שבעולמנו ידוע שהוא אדם בעל כוח גדול בדיבורו, בחינה של צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. הרבי מצאנז כותב שם הבטחה, מי שילמד בספר הזה כל יום, אני מבטיח לו שלא יחלה לעולם במחלת הסרטן. מי מאיתנו לא שמע לצערנו הרב על אנשים שנפטרו ממחלת הסרטן? אבי זיכרונו לברכה נפטר ממחלת הסרטן. כולנו שם, כל בניין לצערנו יש איזשהו אחד שנפטר ממחלת הסרטן. מגיפה, לא? יש פה הבטחה. ולמה? למה זה קשור לסרטן? כי הספר הזה עושה כל הזמן בסוגיית הרחמים הגדולים, שזה הפך כל הדינים. ואם המוח שהתמקד במחשבות כל הזמן בסוגיה כזו, זה גם יביא לידי פעולות של רגשות חיוביים, כמו חמלה, רחמים, להפוך כעס לרחמנות, שמחה, ביטחון, אמונה, תקווה וכולי. על זה הוא מדבר בספר. אבל הספר הזה כל כולו מדבר על כך, אם אתה עושה פירוט בספירות או איחוד בספירות. והרמק כותב, יש שתי תכונות. תכונה אחת של גאווה, גאות, תכונה אחת של שפלות. שפלות הכוונה היא לענווה. זאת אומרת, יכול להיות אדם מאוד מאוד מוכשר, רק הוא מודע לזה שהכישורים שלו זה מתנה, והוא כל הזמן בתחושת הכרת תודה. זאת אומרת, אם אתה מתגאה, מי מאיתנו לא מתגאה? נכון? זה קורה, צריך לנסות להיות יותר מודעים לזה. כשאתה מתגאה, הספירות מתגאות גם כן, ומתרחקות ממך, ונוצר ביניהם פירוד, אז השפע פשוט מתפזר לאומות העולם. אבל אם אתה רוצה שיהיה איחוד בספירות, השפע יגיע לכלל ישראל ואליך בתוכם בפרט, אתה צריך שפלות. שפלות זה הפך האגו. למה מילה דשטוטה, או העמדת פנים, יוצר איחוד גדול? כי מי שבלה מטטה, ולא יכול להתכופף. ותכלית חייו זה לשמור על זקיפות עמוד השדרה שלו, אני לא אחד שמתכופף. לא יכול לבצע עמדת פנים. מה, אני טמבל? אני אדם רציני. נהל חברת שיווק, נהל חברת הייטק. לא בשבילי. אני אדם בוגר, זקן, מסכן, חתיאר, זה מה שאני. איך אתה תיכנס לעמדת פנים אם יש גאווה? אבל אם אדם ישאל את עצמו איך שוטף את הכלים מאחד האנשים הכי שמחים בעולם, והיגש אל הכלים בתנועות מהירות וישיר איזשהו שיר מסוים, הוא שוחט את האגו לחתיכות באותם רגעים. שיא השפלות. כשאתה מדבר עם חבר, אתה רוצה לדעת אם הוא מצב רוח טוב, אתה אומר לו, בוא נשיר ביחד איזשהו שיר עכשיו בנסיעה. יושבים במשרד, רבים, בוא נשיר איזשהו שיר. אז עבדתי בחיר. פה עכשיו יש תחושה של גאות, של כעס, נכון? לשיר זה סוג מסוים של שפלות. אתה מסוגל לשיר עכשיו? תשיר בבית. איזשהו שיר שאתה כועס, זה קשה מאוד, נכון? כשאני עושה העמדת פנים, אני שוחט את האגו. גם אם אני לבד, אין לי כוח, היסוד הזה שנקרא אפר, עצבות, כבדות, ונחש אפר לחמו, כל הלחם של כוחות הסתרה אחרה, אומר ספר הזוהר, זה כבדות וזה עצבות. אבל אם אתה נכנס בשטיפת כלים, בתליית כביסה, בשטיפת הבית, בסידור הארון, בסידור החדר, בהליכה פה ושם בבית, במסדרון, ביציאה מסוימת, אתה הולך עם העמדת פנים עד גבול מסוים, דקה, שתיים, וקובע את זה כתחנות גבוהות, אתה כל פעם מחדש, באופן סיסטמטי, שוחט את האגו, ומטביע בפסיכולוגיה הפנימית, הכל טוב. אז לא רק שנוצרת אמונה תת-הכרתית, יש פה גם משהו בספירות. בואו נותן לספר, סיים בסיפור אמיתי, רבי נחמן לספר על איזשהו עיקר שחי ברוסיה. שם היו הרבה מאוד קיסרים, פריצים, נסיכים, שנחרבו הארמונות שלהם, אז תמיד מצאו באדמה כל מיני יהלומים. איזשהו עיקר שבעבודת האדמה שלו מצא פתאום איזשהו יהלום יקר מאוד. הוא מספר לנו רבי נחמן מה שקרה אז, העיקר הזה ידע שיש פה משהו שהוא הופך אותו לעשיר גדול. הוא רץ לאיזשהו אדם שיודע להעריך יהלומים, ואמר לאותו אדם, תדע לך, פה אף אחד לא יכול לקנות כזה יעלום, או להעריך כזה יעלום. סע למדינה מסוימת, לא זוכר את השם של המדינה, שם יש אנשים שוודאי יקנו את היעלום בנפש חפצה. לא, לא, ואין לי כסף לנסוע. אמרו, אין לה כסף. לך ותמכור את כל חפציך, שבני המשפחה שלך יעבדו בעבודות קשות בזמן הזה, שישנו אצל המשפחה, לא משנה מה, תמכור הכל, זרוק את הבית וסע קדימה, אתה הולך להיות עשיר. באמת מחר את הכל, אבל לא חישב את כל החישובים של ההוצאות בדרך, להפלגה האחרונה לא נשארה לו פרוטה. הוא חייב לעלות לספינה הזו. הוא ניגש אל בעל הספינה, אומר לו, תשמע, אני אדם עשיר גדול, תעשה טובה, תן לי לעלות, באיזשהו שלב במדינה שם, אני אחזור אליך, אני אגמול לך, אני אזכור אותך. הוא לא ידע, כותב רבי נחמן, שבעל הספינה הזו היה איש בלי יעל, בוא נקרא לזה עבריין, איש עולם תחתון. הוא ראה שהאדם הזה נראה כמו מסכן, אני. תפס ואמר לו, אתה מתעסק איתי, אתה בעל שקל, אני רואה איך אתה נראה. הבין שאין לו ברירה, הוא פשוט פתח את התיק והראה לו את היעלום. הוא אמר לו, אז תגיד שאדם כזה נכבד. באמת, אתה נראה לי אדם מאוד מאוד יקר. אני רוצה שתעלה לספינה שלי. לא רק שתהיה בספינה שלי בחינם, אני אתן לך את החדר הכי יקר. תעשו את הכי יקרה. כל לילה אני בכבודי ובעצמי יבוא עם שמפניה, נמזוג, נשתה לחיים, נשיר שירים, קצת נסתכל על היעלום שלך מדי פעם, מדבר קצת על עסקים. אומר רבי נחמן, באמת כל לילה הוא נכנס אליו עם איזשהו בקבוק, החלו לשתות ולשמוח וכו' וכו' וכו'. לילה אחד הם השתקרו, טוב, נגבל לנו הזמן, אז נמשיך בפעם הבאה. לילה אחד הם השתקרו. אחרי שהם השתקרו, בעל הספינה יצא מהחדר, בעל היעלום, העני הזה, נרדם, נכנס המשרת, לא שם לב, פשוט לקח את המפה עם כל מה שהיה שם, כולל היעלום, וניער אותה מהחלון של הספינה. בעל היעלום מתעורר, רואה שעכשיו אין לו יעלום. אז מיד הוא מבין, רגע, מכרתי את הבית לחינם, את כל הנכסים, המשפחה שלי עובדת בעבודות קשות, עובדים בעבודה קשה, אין לי אין לאיך לחזור, אני אחזור, פשוט יארגו אותי, אבל חוץ מזה, בעל הספינה, יגלה שאיבדתי את היעלום, הוא לא יאמין, הוא יזרוק אותי לקרישים, הלך עליי, זהו. ואז הוא הבין, חשב עם עצמו, אם אני רוצה להישאר בחיים, לפחות לצאת מהפלגה הזו בשלום, אני חייב להעמיד פני האדם הכי שמח בעולם, בדיוק כמו קודם, כאילו יש לי עכשיו את היעלום הזה. אחרת יגידו לי, רגע, מה אתה עצוב? מה קרה? איפה היעלום? ונגמר הסיפור. אז במשך כמה ימים בספינה הזו, כשהוא יצא מהחדר, איך הוא הלך במסדרון? כמו אחד שיש לו יעלום. מאמין באמונה שלמה שיש לו יעלום. ואיך הוא ירד במדרגות, איך הוא ניגש ללובי, איך הוא ביקש שם שתייה, איך הוא לחץ ידיים לאנשים, איך הוא קיבל פני אנשים, איך הוא העיר פנים לאנשים. הוא העמיד, החזיק מעמד, בעמדת הפנים של האדם הכי שמח בעולם, כל הימים הללו. ואז לפני שמגיעים לעצירה, בא אליו, בא לספינה ואומר לו, תשמע, אני רוצה להציע לך עסקה. בבטן העונייה, יש לי פה הרבה מאוד רכוש, הרבה מאוד תבועה. אני מפחד מהמיסים במעבר גבולות, אני אדם בעייתי. אז אני אעביר את הכל על שמך, כשנצא החוצה, נרד לחוף, אתה תחזיר את הכל על שמי, והכל יהיה בסדר, לא, אין שום בעיה, אתה יכול לסמוך עליי. הוא העביר את הכל בחתימה לרשותו של אותו אני, הלך לישון אותו רשע ונפטר. וכל הנכסים הללו שמדגיש רבי נחמן הם הרבה יותר יקרים היעלום, עבור לרשותו של האדם העני הזה. הוא נהיה אדם עשיר גדול. ואז שואל רבי נחמן, בזכות מה כל הכוחות והנסיבות פעלו לטובתו של אותו אדם? בזכות מה הוא התעשר? בגלל שהעמיד פני האדם הכי שמח בעולם. בתורה י' בספר ליקוטי מורן, רבי נחמן מדבר על ביטול גזרות. הוא מדבר על תנועות גוף. שבכוחן לבטל גזרות. כפיים, ריקודים, מסביר מה זה על פי קבלה, רגליים, ידיים. בשיחות הרן הוא כותב שכל איבר בגוף שלנו קשור בעולמות עליונים. שיש תנועה באיברים, יש תנועה בעולמות העליונים. זאת אומרת, במשפט אחד, סכם את כל השיעור הזה, איכות החיים שלנו, איכות התנועה. אם אפשר לשנות קצת את דפוסי התנועה, א', תנועות קצת יותר מהירות, ב' תחנות של העמדת פנים, ג' שירים מסוימים, לא של אופר בכי, של אופר, שירים של כל העולם כולו, גשר צר מאוד, תודה על כל מה שבראת, כל אחד מה שרוצה, בנסיעה, בשטיפת הכלים או בסידור הבית, או לא משנה מה שזה יהיה. תנועות מהירות, העמדת פנים, שירים מסוימים, לקבוע תחנות מסוימות, הדבר הזה ייצור פיזיולוגיה אחרת. מדי פעם, לא להתבייש, אפשר להיכנס לחדר, לסגור אותו שנייה אחת, לעצום את העיניים, כאילו לשמוע את אחת הבשורות הכי טובות שרצינו לשמוע אי פעם, על הילדים, על האישה ועל הבעל, ולזעוק זעקה פנימית של תודה עם אגרופים כלפי מעלה בתנועות ניצחון. יש פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, לצאת כאילו כלום לא קרה. פתאום רואים שאתה מאיר, אתה מלא שמחה. בזה אני באמת מסיים. שמעתם ממני פעם, אפשר לשמוע את זה בדיסקים, במיוחד בדיסק מספר אחד, שליטה במצב הרוח, כל שכן בדיסק תודה, הדיסק השני, כל שכן בדיסק קסם הקשר השלישי, כל שכן בדיסק הרביעי, כל שכן בכל ה-13 דיסקים, שכל אחד מהם עולה 10 שקלים, כן? בכל הדיסקים שם, כמעט אני מדבר על הכוח הזה, שנקרא להלוות מהשמחה של העתיד לבוא. מה זה להלוות מהשמחה של העתיד לבוא? זה אפילו הייתי משנן משפטים בכוח המחשבה כמו שדיברנו, אם הייתי עושה רק את זה על פי ספרים מובטחת כאן ישועה, השפעה על הגורל, רבי נחמן ראה אדם שהוא חולה סופני. תשבו את זה לסרטן בדורנו חלילה, ואמר לו, בכוח המחשבה תוכל לרפא את זה, אמר לו אותו חולה שזה כואב, אמר לו, תלווה מהשמחה, תעשה הלוואה של השמחה מהעתיד לבוא. מה פירוש? הוא הסביר לו, כשאתה תהיה בריא, תצא מהמחלה לגמרי, תוכל לקפץ בבית, ללכת, לעשות מה שאתה רוצה, איזו שמחה תהיה לך אז. תלווה אותה עכשיו, נסה לדמיין, לחוש אותה, להודות עליה, תעשה את זה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, תסתלק לך המחלה, כי זה משפיע על הבלוטת שקד, משפיע על התת מודע, אבל משפיע גם על נסיבות חיצוניות. אז הנה התרגיל, תנועות מהירות יותר מתי שאפשר. לשים סימנים בבית זה אפשרי. העמדת פנים בתחנות יבשות. תנועות ניצחון, דבר מדהים, להיכנס פשוט לחדר, לסגור אותו שנייה אחת, בוא נשמע את אחת הבשורות הכי משמחות שאפשר לשמוע עכשיו, בום, להלוות מהשמחה של העתיד לבוא, לזעוק תודה, תנועות ניצחון. חוץ מזה, איזה שניים, שלושה שירים יש לנו שמכניסים אותנו לאטרף של השמחה. כל אחד יחשוב לעצמו, בעזרת השם, נתחיל ליישם. בשבוע הבא, נפתחת כאן סדנה לשליטה בתת המודע. התכנים שבסדנה הם לא תכנים תורניים, הם תכנים שבאים מעולם ה-NLP, איך לשלוט באותו חלק ששולט ברגשות שלנו ומשפיע גם על פי מקורות שאפשר להוכיח על המציאות. מקורות שנביא שם היהדות מדברים על תרגילים מעשיים בפיתוח כוחות הנפש. נלמד שם איך להשפיע חזק ומהר על התת מודע שלנו. זה מסייע בסילוק של חרדות, פחדים, פיתוח של ביטחון עצמי או כל אחד מה שהוא רוצה לעבוד עליו. תרגיל כללי שיעזור לכל אחד מאיתנו לקחת כל יכולת שהיינו רוצים להתמקד בה ולשפר אותה דרמטית. שם מדברים גם כן על איך להשפיע על תת מודע של אחרים על פי תורת הקבלה. אני יכול לא לדבר עם אדם, יכול לא לשוחח איתו ולהשפיע ולסובב את ליבו לטובה עד גבולות מסוימים, נלמד את זה גם שם. מעבר לתרגילים העוצמתיים שנלמד שם, לדעתי, מדובר בפסיכולוגיה הכי מתקדמת של השינוי. יש שם תרגיל נוסף. אני זוכר שאמרתי בסדנה הראשונה שעשינו כאן, כל מה שלמדנו בספרים, במחקרי מוח, בשליטה בתת מודע, אני מבטיח שיהיה כאן. אבל הבטחתי עוד דבר. יהיו גם כלים שאני מתחייב לכך שלא נמצא אותם בשום ספר פסיכולוגיה כזה או אחר. מניין לביטחון. זוכר שהתחלתי לעסוק בעניין של כוח המחשבה, השפעה על התת מודע, ושיפרתי את חוסר הביטחון שהיה לי כנער, פיתחתי ביטחון עצמי, וראיתי, חוויתי ניצחונות אישיים שלי בעולם שלי. כשנחשפתי לחיי תורה, חיפשתי את הדברים האלה במקורות שלנו. ופתאום נתקלתי באיזשהו כלי מסוים. הכלי הזה, כל פעם שהייתי משתמש בו, הייתי כאילו אומר לעצמי במעין הרהור כזה, זה הרבה יותר חזק מכוח המחשבה, עם כל הכבוד. למרות שהמחשבה נמצאת בראש קומת האדם, ותשפיע על המציאות יותר ממעשים ודיבורים. זה, אני מרגיש בפעם או פעמיים, יוצרים שינוי ל-15 שנים קדימה. אני מסתכל אחורה, אני פשוט מוקסם מהעוצמה של התרגיל. באיזשהו מקום התחלתי לפחד להשתמש בו, אולי זה ממש להכריח שינוי בנסיבות החיצוניות. כל שכן לא להעביר את זה בסדנה לאנשים, קחו, תהפכו, לא יכול להיות. אבל מדי פעם לא הייתה לי ברירה, הייתי שולף את זה, משתמש בזה, והשינויים היו פשוט דרמטיים. פעם אחת בחיי מסעתי את זה בסדנה, בסדנה האחרונה שהייתה לנו באלעד, כי שאלתי, תלמיד חכם, תאמר לי, יש פה משהו שיעזור למשוך את בן הזוג, להשפיע על הלב של בעל, של אישה, על ילד היפר-אקטיבי, הדבר הזה מאוד יעזור במשיכה של פרנסה בעזרת השם. ישפיע כל כך חזק על גורל, מה, לא ניתן את זה בגלל שמישהו אולי ייקח את זה כדי להרוס משהו בחייו של אדם אחר? אמר לי אותו תלמיד חכם, יש אצלנו כלל בתורה. אמר הקדוש ברוך הוא, חייהם שאני נותן להם מקום לטעות. זה שיש איזשהו כלי סגולי מדהים, שמשלב את כוחות המוח והרגש להשפיע על המציאות, חייב להעביר את זה כדי שאנשים יחוו ישועות. זה שיכול להיות איזשהו אחד, זה כבר לא ענייננו. מי אנחנו שנשפוט? התרגיל הזה מדבר על כוח של אותיות וצירופים שלהם לשנות מציאות בוודאי בעוצמה שאין דומה לה. פעם היית בא למקובל לפני 500 שנה, מספר לו על צרה, על עיכוב, על חסם, על איזושהי בעיה, על שופט, על שוטר, על חוסר מזל. המקובל הגדול, בוא נאמר, הארי הקדוש, יכול היה לקחת את השורשים הרוחניים, שזה בעצם אותיות, על פי תורת הקבלה, כל הנסיבות שפועלות פה כרגע, החשמל, הדומם, האנשים, הלב של השופט, הפרנסה, הגשם, כל הכוחות, מושפעים משורשים רוחניים. השורשים הרוחניים זה בעצם אותיות. ואם היית יודע איך לצרף את האותיות לברכה, בוא נאמר, שאין לי מושג איך מקובלים עושים את זה, אז הוא יכול להבטיח לך, בני, עשיתי שינוי בגורל שלך, לך אכול בשמחה לחמך, אתה תחווה את הישועה בקרוב. אומר הבעל שם טוב, זה ידוע מקובלים הגדולים, אבל בתקופת הבעל שם טוב, הסבא של רבי נחמן, היו כאלה צרות, שהוא אמר, אני רוצה לקחת את היהודי הפשוט שבשוק, ולתת לו את הכתר של המלך, ללמד אותו בפעולות פשוטות ברגשות שלו, איך הוא ישנה את הגורל, איך הוא ישנה צירופים של אותיות מכללה לברכה, מעוני לשפע פרנסה, מבלי לדעת מה הוא עושה. ניתן לו פשוט תרגילים שיעשה אותם. על זה אנחנו הולכים לדבר בעזרת השם בסדנה בשבוע הבא. אתם מכירים אדם שמגמגם, יש לו חרדות, פחדים, לחצים, בעיית פרנסה, עיכוב, זיווג או משהו, שיבוא בשביל עניין אחד, לא בשביל כל העולם, לא נפתור את כל העולם בבת אחת. לקחת משהו אחד למשך 30 יום, לעבוד עליו כפי שנלמד פה בסדנה, ונחווה שיפורים דרמטיים יחד בעזרת השם. ממה בנויה הסדנה? 3 מפגשים, כל מפגש בין 3 שעות, יש לנו שעה ורבע של הרצאה, הפסקה, עוד שעה ורבע של הרצאה. בסדנה הזו יהיו תרגולים של אנשים אחד עם השני כדי לזכור את הדברים, חלוקה של חומר כתוב, כמובן שיח פומבי של שאלות ותשובות, כך 3 מפגשים. סדנה הזו עולה, מה אתם אומרים, כמה תעלה? 390. אני אומר לבן אדם, תגיד לי, ייתנו לך עכשיו כך 150 אלף דולר, תן לנו רק 3 שנים מהחיים שלך. מוכנים? אני פה מוכן. זאת אומרת, 3 שנים שלנו יקרות לפחות כמו 150 אלף דולר. נכון? קח מיליון דולר, תן לנו 10 שנים מהחיים שלך. מוכן? מי פה מוכן? 10 שנים הבאות שלנו כנראה מאוד מאוד יקרות. לפחות שוות, אני קורא לזה 390 שקלים. לפחות שנחיה את 3 שנים הבאות, הרבה יותר טוב בניהול הזמן, בשיפור יכולות, בהתמודדות עם דברים ובהמשכה של ישועות, כדאי לחיות אותם כמו שצריך. אז תודה רבה, ונקווה שנתראה בשבוע הבא בסדנה. ב-6 אנחנו מתכנסים, ב-6:30 ערב טוב מתחילים, 3 שעות. תודה ובשורות טובות.